אני חייבת להקריא לכם משהו שמצאתי באינסטגרם שנורא הצחיק אותי. אם אי פעם תלכי לאיבוד לבד ביער, מספיק שתתחילי לדבר על ההורות שלך ומישהו כבר יגיע כדי להגיד לך שאת טועה. אז הפרק של היום אנחנו נדבר על דעות של אחרים, כי לכולם יש דעות עלינו, על ההורות שלנו ועל איך שאנחנו מתנהגים לילדים שלנו. אז פרק שלם על דעות של אחרים.
היי, אני ברד לב.
אני שגית לב.
אפרת פלדמן.
ואנחנו בעוד פרק של קורות בחלב, על הנקה, חלב אם ומה שביניהם.
אז אני רוצה לשאול אתכם, למה יש לנו צורך כל הזמן להביע דעה על כל מה שקורה סביבנו?
כי אפשר, כי יש לנו דעות, אנחנו נשים מאוד דעתניות, אנחנו יודעות המון דברים וממש חשוב לנו להגיד אותם, אנחנו גם קצת ישראליות, לא?
למרות שאם את זוכרת, כשנפגשנו פעם עם המון מדריכות ללצ'ה בכל העולם, הופתענו לגלות שמקובל להגיד המון דברים לנשים בהיריון ולנשים אחרי לידה,
נכון.
בכל העולם.
היה סשן כזה, נכון. נכון. היה סשן כזה שכולם שיתפו גם ממדינות אחרות, חשבנו תמיד שזה מאוד ישראלי.
מאוד אבל... ישראלי. וגילינו נכון. שזה קורה בכל העולם, ואפילו כשטסתי לפנמה לכנס אחר, אני זוכרת שירדתי עם מדריכת ללד שנוספת, עם התינוקת שלה בעגלה, חום אימים, פנמה, 70% מעלות, ומישהי באה להגיד למה אין לה כובע.
גדול. יש איזה מחקר שאומר שכמה שהדבר יותר פשוט, אפשר יותר לדבר עליו, כי כולם יש להם דעה. אז למשל באיזה מקום מקצועי כזה שצריך לבנות גשר, לא יודעת מה, מכאן לכאן, אז הרבה יותר אנשים יכולים להשתתף בשיחה, וזה תהיה שיחה של שעות, לעומת באמת איזה דעה מקצועית על החוזק של החומר של לבנות את הגשר. והורות, אנחנו הורות, אנחנו אמהות, אנחנו הורים, לידינו הורים, סבתא שלי הייתה סבתא, כאילו לכולנו יש את הניסיון האישי, ואנחנו כולם יכולים להגיד כל הזמן על האחרים מה לעשות ומה אנחנו חושבים שהכי טוב.
יש לנו גם נטייה לחשוב שבכל מיני שבטים וחברות שבטיות, מאוד מקובל שלא יגידו איך לגדל את הילדים.
נהפוך הוא.
כלומר, זה איזושהי פנטזיה שכולם מגדלים את הילדים באותה דרך, ולכן אין לאף אחד הזדמנות להגיד על איך את מגדלת, ובעצם... יש כל מיני מחקרים, אנתרופולוגים, שעשו כל מיני שבטים כאלה, ורמת הביקורת, בגלל הצורה השבטית הזאת, שכולם כל הזמן אחד עם השני, ונמצאים ביחד, וכל הזמן אנחנו, האימהות שם, תחת זכוכית מגדלת, יש המון 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 מה להגיד, וגם שם יש איזושהי שונות וביקורת.
אני ממש זוכרת במשפחה הרומנית שלי, עם סבתא שלי וכל הדודות והשכנות, ובאמת כולם היו שם ביחד, לכולם תמיד היה מה להגיד על כולם, על מה שכל אחד עשה, ומה שחשבו שהוא יעשה, ומה שראו את ההוא עשה, זה תמיד היה מה להגיד, זה מאוד מעניין, זה מספק שיח כזה, נכון?
זה סוג של רכילות, אני חושבת שיובל נוח הררי מדבר על זה, שרכילות זה משהו שנורא פיתח את האנושות?
כן, בטח, מה זה מפתח לנו הרבה מסלולים מצביעים, כל הזמן יש במה להתעסק, זה נורא מעניין, נכון? מה הבן של השכנה עושה, לאן הוא נסע בחול, מה הוא הולך לעשות, עם מי הוא התחתן, ומה את לא עשית בהתאמה וכל זה.
ופעם זאת הייתה גם הדרך באמת להעביר אינפורמציה, היום אני לא צריכה לדבר כל כך הרבה, אני יכולה להיות יום שלם, לספוג מלא מלא אינפורמציה מכל מיני מקומות, ולא לדבר עם אף אחד. אני לא צריכה לדבר עם אנשים כדי לקבל אינפורמציה, אבל פעם הדיבורים האלה, והכאילו רכילויות האלה, על מה הוא עשה, עוברת ככה כל מיני אינפורמציה, גם על הורות, גם על אימהות.
אז כן. יש פה איזשהו תהליך מאוד טבעי בחיים שלנו, מהזמן השבטי עוד, של רכילות, ולדבר אחד עם השני, ומה אתה עשית ומה את עשית, ולהכיר דרכי חיים ודרכי חינוך אחרות, ואז איפה זה פוגש את האימא אחרי לידה? שלא חיה בשבט, שחיה בדירה משלה, עם בן, בת, זוג או לבד, ופתאום לשמוע את כל החפירות האלה, על מה היא לא עושה בסדר, ומה הייתה צריכה לעשות בסדר, שאולי הם לא תמיד מוגשות בצורה כזאת, אולי אפילו זה סתם סיפורים, אבל ישר כל אחד לוקחת את זה לרגע, אבל אני לא ככה, אולי אני צריכה לעשות ככה, אולי אני צריכה להיות ככה, ומסיפורים זה מרגיש כמו ביקורת, והתנסות, ושיפוטיות, ואני לא מספיק טובה, ומה אומרים עליי, ומה חושבים עליי.
אשמה מצטרפת לזה? כי אם לא עשיתי כמו שהיא עשתה אותו דבר, אז יש שם הרבה הרבה אשמה, וזה ממשיך, כלומר זה רק מתחיל בהיריון, למה לא עשית את הבדיקה הזאת והזאת, אנחנו עשינו אותה.
או למה את עושה ככה וככה, מי עושה דברים כאלה?
וגם אמרנו בפרק של התינוקות בוכים, שתינוקות בוכים, ואז אם התינוק בוכה, אז רגע, אצל ההיא התינוק לא בוכה, אז אולי אני לא בסדר.
תראו, יש ערך בלהביע דעה, בלתת אינפורמציה, בללמד, בלהנחות. כל הדברים האלה באמת יכולים לשרת אימא טריה אחרי לידה, שאולי זה פעם ראשונה שלה, ואולי מתמודדת עם משהו פעם ראשונה, ועם הילד הקודם זה היה אחרת. אומרת, אני חושבת שהיא יכולה להרוויח מהרבה ניסיון וידע של נשים אחרות, קרובות או רחוקות ממנה. שאלה, איך זה מוגש? כאילו, איך הידע הזה ניתן? האם אני רוצה לקבל אותו? האם אני צריכה לקבל אותו עכשיו ברגע זה, כשאת רוצה להגיד לי ומאוד חשוב לך לספר לי? אולי עכשיו אני לא רספטיבית במיוחד, כי אני מאוד עייפה, ואני עכשיו סביב הילד, והוא בדיוק עשה קאקי, ואני צריכה זה, ואני, אין לי, כאילו, אולי מתוך נימוס אני אקשיב לך, אבל אני לא באמת פנויה לשמוע וללמוד משהו חדש.
מה שמביא אותנו לליל הסדר, הקרב הוא בא. בכלל, ארוחות משפחתיות, חגים, מפגשים גדולים עם חברות, חברי משפחה, אנשים שאנחנו פחות מכירים מהיום-יום, או כן ראינו ביום-יום, והם אומרים את הדעות שלהם, ולפעמים לא בצורה נעימה, ולפעמים בסיפורים על מישהו שיותר מוצלח ממני, או עושה משהו יותר נכון ממני, או שהילד שלו כבר התחיל ללכת ושלי עוד לא.
או שההנקה שלה יותר קצרה,
כן.
והיא מניקה תוך שתי דקות,
והיא יכולה לשבת עליו. או שהיא לא מניקה בכלל, והתינוק שלה היא לקח, הוא יותר טוב בלא יודעת מה.
והיא לא מסתגרת בחדר כמוך עכשיו מלא זמן, והיא עוזרת לחמותה אחר כך לעשות כלים וכל הדבר הזה, נכון?
ההסתגרות הזאת בחדר, יש נשים ואימהות שאני מלווה, זה פשוט נהדר. שהן מניקות בגלל זה, והן אומרות, יש לי את הפתרון האולטימטיבי, אני לא מניקה ליד כל המשפחה שלי, אני הולכת לחדר וככה אני נמנעת מכל ההתעסקות הזאת, בהנקה, בהורות, בילדים, במה אני אוכלת בכלל, בליל הסדר או בארוחות משפחתיות. אחלה פתרון.
נוכחת נפקדת כזאת.
כן. וזה לגיטימי, לפעמים יש משפחות שזה לגיטימי, זה בסדר, תהיה בחדר, לא נצטרך, שגם לא תטיף לנו בכלל, היא מניקה, אז שלא תטיף לנו על הנקה.
אין ספק שהארוחות האלה והליל הסדר וכל אלה יש להם פוטנציאל מאוד מאוד נפיץ. אנחנו שומעות לאורך השנים וקוראות בקבוצות, מאימהות, כל מיני דברים שהן חוזרות איתם ממפגשים, מהארוחות האלה.
כל מיני מיתוסים כאלה שאנחנו פה מנסות בפודקאסט לנפץ ולהגיד כמה ש... למשל, חשוב להציע הנקה כפתרון ראשון, ואז באה איזה סבתא ואומרת, לא, אצלנו היום מניקים כל 4.5 שעות, או כל מיני דברים כאלה, ואז את מתחילה להתמלא ספקות. רגע, אולי התינוק שלי בוכה בגלל שאני ככה, אולי בגלל שאני... עכשיו, במקרה, אני לא יודעת אם במקרה הטוב או הרע זה ספקות, לפעמים זה סתם עצבים על מי שסיפר לי את זה, לפעמים זה ספקות על מה שאני עושה, לפעמים זה סתם מעלה לי כל מיני רגשות אשמה וחוסר ביטחון שגם ככה יש לי, מן הסתם יש לי אותם, אני אמא. זה ממש יכול להכניס למין סחרחרה כזאת.
אותה סבתא שכחה לספר שזה שיניקה כל 4-5 שעות כנראה ברוסיה או בברית המועצות, כי זה היה מאוד מקובל שם, אז החלב נגמר אחרי איזה פרק
פתאום זמן. החלב נגמר בגיל חודשיים, ככה מעצמו.
מעצמו, כן. אז אם אני במוד סקרני ופתוח ואני יכולה, באמת מתאים לי לשבת ולדבר עם הסבתא הזאת ולשאול אותה, באמת, הנקת כל 4 שעות ובעצם כמה זמן הנקת, כמה... אז אז היא תספר לך את הסיפור הזה, ואז את תגלי שזה לא נשאר רק ברמת המשפט הזה והכותרת הזאת, אלא יש פה משהו מעבר לזה, ובעצם אותה סבתא הניקה רק חודשיים, כי זה כל החלב שהיה לה. ואת כבר מניקה 8 חודשים, ואת אוהבת את זה, ואת לא רוצה להפסיק, אוקיי? אז אם אני אפתח עכשיו פער גדול, אז באמת זה דרך טובה לסיים את כמויות החלב שלי. תמיד יש מעבר.
אבל לא תמיד אני במוד כזה חקרני וסקרני, ואולי אני כבר פגועה, כי כבר הייתה איזה דודה אחרת שכבר אמרה לי משהו על ההנקה, ואולי איך הלבשתי.
שאני זוכרת מהרוחה קודמת.
נכון, כי אני לא שוכחת לה את מה שהיא אמרה, ואני בכלל לא במוד הזה שאני מסוגלת להקשיב ולשמוע ולהסתכל על זה, להרכיב נגיד משקפיים אנתרופולוגיות או חוקרות על ההנקה שלה, ואיך זה היה פעם, ואיך ילדו פעם, וזה באמת לא המקום להתחזק ממנו, זה בדרך כלל מקום מאוד מאוד מחליש.
מכירות את זה שחוזרות הביתה ואומרות, למה לא אמרתי לה ככה וככה? אז בואו רגע ניתן פה נשק, נעשה קצת צדה לדרך של כמה משפטים שאפשר להגיד, או בשביל להדוף, או בשביל לחקור, כל אחד במה שהיא רוצה.
מה, כאילו כמו לשאלה, עד איזה גיל תניקי?
למשל, מה העיתונה?
עד הצבא, נכון, זה משפט של אפי, חברה שלנו וקולגה.
יש לה עוד משפט אגב, שזה המקום להזכיר אותו, שהיא אומרת שאם השכנה מספרת לך שהילד שלה ישן כל הלילה, אז תספרי גם עד שהילד שלך ישן כל הלילה, כי אם לה מותר לשקר, גם לך מותר. עוד משפט שיכול להיות, אם יש לי חשק לפתח השיחה, אז תספרי לי עוד. כמו שעברת אמרה קודם, על האיש שמניקה כל 4 שעות, תספרי לי עוד איך הייתה הנקה שלך, מה היו עוד האפשרויות, האם הייתה לך עזרה, האם כאב לך, האם לא כאב לך, בואו נדבר עוד, זה גם יכול להיות מעניין אם את במות חקרנית, תספרי לי עוד, זה תמיד משפט טוב.
ומה תגידי לאלה שמסתכלים לך בצלחת ואומרים לך את מניקה, את לא יכולה לאכול X, Y, Z, פלוס, פלוס, פלוס.
אז אם אני במוד כזה שאני לא, אני רוצה לתת להם תשובה טובה, ולא מתחת לחגורה, אז אני יכולה להגיד שהוא רגיל כבר מהרחם, הוא רגיל לחריף, הוא רגיל לחזרת של פסח, זה יכול להיות בסדר, אבל אני בדרך כלל לא טובה בתשובות מתחת לחגורה, גם לא כמה שעות אחרי. יש לכם תשובה טובה לזה?
אני חושבת שזו תשובה ממש טובה, גם כל אחד יכולה קצת לחשוב לפני מה התשובה שהיא תרצה לתת, אבל אני אוהבת התשובה הזאת. אני אישית הייתי חופרת בחזרה חבל על הזמן, נגיד היו שואלים אותי בגיל 2 או 3 למה אני עדיין מניקה. אז בוא נגיד את זה ככה, המרתי את דתם, הם יצאו כאלה שחושבים שצריך להעניק לטווח ארוך אחרי השיחה הזאת.
יפה שאתה לך ככה סבלנות לעשות...
לא תמיד, תלוי כמה הרגשתי שזה אישי פוגע בי, מישהו כאילו אומר לי משהו שאני לא בסדר, או איזה משהו עקרוני תיאורטי שאפשר לדבר עליו. אבל לגבי שאלות ככה שגורמות לא נעים והכל, אפשר גם להגיד, זו בחירה שלי, בוא רגע נדבר לעבור על משהו אחר, מה המתכון של ה... whatever, על מתכונים אפשר לדבר שעות.
כלומר, לא להיבהל, לא להיסגר, אלא לסגור את הדיון.
לסגור את הדיון, חד וחלק, זה לא רוצה לדבר על זה, בוא נדבר על משהו אחר, זה גם אפשרות. את לא חייבת להיכנס לנושא שאת לא רוצה לדבר עליו, זה לא, אף אחד לא יכול להכריח אותך לדבר על מה שאת לא רוצה לדבר עליו, מותר לעצב גבולות, מותר לחנך את הסביבה, שיש לנו גבולות, ויש דברים שאפשר לדבר עליהם, ויש דברים שלא. וגם כמו שוורד אמרה קודם, יכול להיות שאני רוצה לדבר איתך על זה, אבל לא עכשיו, לא באמצע ארוחה משפחתית. יכול להיות שאת בדיוק הבן אדם הכי מתאים מבחינתי לדבר איתו על זה, אבל לא מתאים לי עכשיו באמצע קריאת הגדה.
נכון, וגם לפעמים הפוך, לפני שבועיים היינו בבת מצווה, והייתה שם קרובת משפחה, שמניקה את התינוק השמנמן שלה וזה, והיא ניגשה אליי, ואמרה, אני יודעת שזה לא בדיוק מתאים, וזה המקצוע שלך, אז לא נעים לי כל כך לשאול, אבל זה היה כזה חמוד, שהיא בעצמה שמה לעצמה גבול, והאמת שקצת הצטערתי, כי בכיף אני אדבר איתה, ואפרגן לה מענה לשאלות שלה, בהזדמנות כזאת. ויש לי עוד שאלה אליכם, מתי לדעתכן אנחנו יכולות להכניס את הדעה האישית שלנו, כשאנחנו חובשות את הכובע המקצועי? כי הלכתי לייעוץ ענקה, אני עוזרת לאימני עם הכובע המקצועי שלי, עכשיו היא שואלת אותי שאלה אישית שקשורה בענקה. איך אני מתמודדת עם זה?
אני יש לי בעיה בכלל אלרגיה לתשובות אישיות, כי יש לי את האלרגיה הזאת בגלל רופאים ורופאות ששואלים אותם משהו על ענקה, ופתאום הם שולפים את הדעה האישית שלהן. אני לא הענקתי והתינוק שלי יצא לגמרי בסדר, או כל... מי שאל אותך? מי שאל אותך? זה לא מעניין אותי, אני רוצה, אני הולכת אלייך כי את רופאת שד, ואת עושה לי בדיקה עכשיו, לא בגלל שאני רוצה לדעת איך הייתה לך הענקה, ואם את חושבת שמותר לי, או שאני צריכה, או שאני לא צריכה להעניק.
דרך אגב, זה מסווה, אבל רגע, אבל אם כבר אפרת דיברה על זה, אבל זה מסווה מאוד מאוד קשה, כי גם אם זה לא מה ששאלתי, והרופא הזה פוגש אימא צעירה, הורים צעירים, ובטח שכירורגית שד, ששם אנחנו יודעים מה ההגנה שהנקה יכולה לספק לשד, זה בעיה, כי זה דעה כל כך חזקה, כלומר המשקל של תשובה כזאת היא כל כך הרבה יותר גדולה גם אם היא אישית. וזה בעיה ומאוד קשה להפריד בין הדעה האישית לדעה המקצועית.
אז בגלל שאני לא אוהבת שרופאים או צוות מקצועי מכניס את הדעות האישיות שלו על הנקה במקום המקצועי שאמא באה לרופא כרופא ופתאום הוא מכניס דעה לנקה, אז גם אני לא אוהבת להכניס דעות שלי על דברים אחרים. אם שואלים אותי כל מיני דעות על חינוך ילדים, על זה, על כל מיני דברים, אני אומרת, תקשיבו, אני יכולה לעזור לכם פה בעניינים של הנקה, מעבר להנקה, זה לא התחום שלי. ואם הם ממשיכים להתעקש, לפעמים אני נתת להם דוגמה שלי פעם, נתנה יועצת הנקה שלפתה אותי. כמו שלא תשאלו אותי במה להשקיע בבורסה, זה לא המקצוע שלי, אני לא רוצה לענות לכם על הדבר הזה. תשאלו מישהו שזה המקצוע שלו, אני משתדלת ממש להישאר רק בתחום המקצועי שלי.
ואם שואלות אותך על הענקה שלך, כמה זמן הנקת כל הדברים האלה?
מה הבעיה בעצם לדעתך בלהגיד עד איזה גיל הנקתי?
שזה יכול להציב איזשהו רף ולשים השוואה. נשים שבאות אלינו להתייעץ איתנו מקצועית, ויכול שאני מחזיקה בדעות אחרות, יכול שילדתי אחרת ממנה, מגדלת ילדים אחרת ממנה, אוכלת אחרת ממנה, והיא תסתכל בזה ותגיד, ככה צריך, זאת יש את המקצוע, והיא עושה ככה, זה כנראה הדבר שצריך לעשות, ואני לא שם, וזה רק מעצים את תחושת הפערים והביקורת וכל זה, שאני לא רוצה להיות שם.
אני בדרך כלל רואה אותם הרי בהתחלה, בימים הראשונים, אז אני אומרת להם שזה קצת מוקדם מדי לדבר עכשיו על עד איזה גיל להעניק, ושעם הזמן הם יפתחו את ההורות שלהם ויוכלו לענות על זה בעצמם, וזה לא משנה עד איזה גיל אני הענקתי. אם אני רואה מישהי שהיא ממש כאילו בקטע של הנקה והכל, אז אני כן יכולה לזרוק איזה משהו עד איזה גיל אני הנקה.
או אם היא תספר לך שהיא כבר הניקה את הילדים הקודמים עד גיל פעוטות, כי זה לפעמים נותן לנו איזושהי הסתכלות אחרת על ההנקה שלה היום, אפילו לדעת שיש לה איזשהו קושי נקודתי עכשיו, שנובע מזה שהניקה פעוטה וזה מה שהיא זוכרת.
כן.
אבל באמת הדעה האישית היא באמת לא רלוונטית, כי ניסיון אישי שלי, שיכול להיות ניסיון אישי נהדר, אבל הוא לא רלוונטי לאימא הספציפית הזאת, אנחנו לא רוצות לשים איזשהו רף שאימהות חייבות לעמוד בו, ולשאוף אליו, וכגודל הציפייה יכולה להיות גם גודל האכזבה והנחיתה לאיזושהי, אם משהו קורה ומשתבש, וזה לא קרה.
לפעמים כן אני רוצה להכניס את הניסיון האישי שלי, בקטע שאימא תדע שזה אפשרי. למשל, שהצלחתי לחזור לעבוד ולהמשיך להעניק, אז תדעי שזה אפשרי לעשות את זה, שהצלחתי להעניק תאומים, רק תדעי שאת מכירה מישהו, הנה, ראית מישהו בלייב שהצליחה לעשות את זה, אבל לא מעבר.
אז אחרי שדיברנו על איך זה לחוות, כאילו, ביקורת או דעות של אחרים מצד אחד, איך זה מהצד השני?
אני חייבת לספר לכם מקרה שקרה לי לפני כמה ימים, שהייתי בשוק מעצמי של איך הגבתי. ראיתי איזה אימא בחוץ ברחוב, מנסה להרדים את התינוקת שלה, והתינוקת הייתה סופר רגועה, הייתה בעגלה, הייתה רגועה, הייתה מתוקה, כאילו היה נראה ששום דבר לא מציק לה. לקחה את התינוקת על הידיים, והתחילה כזה לקפצץ איתה כזה, ולעשות
להרדים לה... אקטיבית.
להרדים אקטיבית, לחסות אותה כזה עם חיתול שהיא לא תראה את העולם, ולעשות לה וכזה לקפצץ איתה בעדינות בשביל להרדים אותה, וממש עשתה הכל, לקח לה, לא יודעת, 10-20 דקות, וכל פעם ניסתה, הסתכלה וראתה שהתינוקת עם עיניים פתוחות עדיין, היה לה כל כך הרבה מאמץ בלהרדים את התינוקת הזאת, והייתי מתה להגיד לה, די, תשחררי, זה בסדר, התינוקת רגועה, גם אם תרדימי אותה וגם אם לא תרדימי אותה, הכל יהיה בסדר, לא קרה כלום, לא יהיה כלום, את יכולה להמשיך להסתובב איתה פה ברחוב, היינו באיזה רחוב מאוד יפה בתל אביב, תעשי מה, אני לא מכירה אותה, כן, אבל היא פשוט לידי, ואמרתי לעצמי, בוא נה, אפרת, מה עובר עלייך? למה את כל
איך עברת לצד השני?
איך עברתי לדארק סייד? מה את כל כך רוצה להגיד לאמא מה לעשות? פשוט סתמי, ואני אומרת לעצמי, אפרת, סתמי? כאילו, למה אני כל כך רוצה להגיד לאמא הזאת מה לעשות? מה אני חושבת שאני יודעת יותר טוב ממנה? מה אני יודעת מה עובר עליה? מה אני יודעת לאן אני צריכה להגיע, ומאיפה היא באה, ולאן היא הולכת, ומה יש לה אחר כך, ומה יש לה לפני, ובאמצע מאי, ומה הסיפור שלה? אני לא יודעת עליה כלום. מה אני כל כך רוצה להגיד לה מה לעשות? וככה הייתי קצת בשוק מעצמי, ונזכרתי במשפט שהקראנו פה בהתחלת הפרק על ללכת ביער לבד, ובאופן אקטיבי ממש לא אמרתי לה כלום.
זה מדהים, את תיארת פה תהליך מחשבתי שעשית עם עצמך, שנראה לי שרוב האנשים לא עושים.
כן, מיותר להגיד שאני ישראלית גם בכל זאת.
כן.
אני חושבת שאמרתי לעצמי גם לשתוק, כי זכרתי איך זה בתור אימא לקבל ביקורת כל הזמן. אני גם חייף להגיד שבתור אימא לתאומים, לא הייתה פעם אחת שיצאתי מהבית ולא אמרו לי משהו. לא הייתה פעם אחת כזאת. אני זוכרת שבגיל שנה חזרתי הביתה ולא אמרו לי כלום מהגינה. הגעתי הביתה והיה לי כאילו משהו מוזר, מה היה לי מוזר?
משהו חסר לי.
משהו חסר, ואז אמרתי, רגע, היום אף אחד לא אמר לי כלום. שעבדים תאומים, גם שואלים אותך, זה מטיפולים, זה מזה, אנשים לא בוחלים באף שאלה, לא משנה מה, כאילו, הכל.
הם זהים, הם לא זהים, בן ובת הם זהים.
גם לפעמים בגלל שהם זהים, אז עברתי ברחוב, רואה איזה ילד, הנה תינוק כזה חמוד, הנה עוד אחד כזה.
אלו הדברים החמודים, אבל באמת כל הזמן להיות, לצאת החוצה עם איזשהו מעטה שריון כזה, שאני צריכה ללבוש מעליי את המגננה, זה נכון.
השמנת.
השמנת, שאפשר לגעת בבטן, כאילו הבטן היא נחלת הכלל, ההיריון הוא שלי פרטי, אבל אפשר לגעת, יש לי גישה חופשית, אני לא מכירה אותך בכלל, למה אתה נוגע בכלל?
הרעיון מספק ממש אימון טוב של איפה תלדי ומה תעשי ואיפה בחרתם ומה עשיתם ואיזה בדיקות, לא, 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 כל הבחינה הזאת.
מתכוונת להעניק?
כל הדבר הזה מתחיל עוד בהרעיון, הצורך לפתח את השריון הזה ואת כל הכלים.
אני חושבת שזה גם קצת מהצד השני, לפעמים אני רואה סיטואציות של נגיד כמו שתיארת האמא ברחוב, את רואה לפעמים סיטואציה שבה אולי היה עוזר לה, אם הייתי רגע מציעה לה, אני רוצה שאני אחזיק לך רגע, ותשמי להסתדר עם כל הדברים שלך, ואני כאילו עוצרת את עצמי, כי אני אומרת, איך היא תקבל את זה, זה בטח, מי אני שאני מציעה לה, זה יכול להיות אבל גם נחמד, אם מציעים לך עזרה לרגע,
כי זה קצת איך מציעים לי את העזרה, כלומר, אם תשאלי אותה, אולי, את צריכה עזרה אולי, זה יכול להיות משהו אחד, או אם את אומרת לה, אני יודעת איך לעזור לך, ואני משתלטת עלייך, זה יכול להיות לא נעים.
יש את הכרטיסי ביקור האלה שהדפסנו פעם בללצ'ה, של שאם אני רואה אימא מניקה, הרבה פעמים מניקות רוצות להגיד למניקה אחרת איזושהי מילה, כמו אחווה כזאת של נשים שהן ביחד באותו דבר. ואז היה שם כרטיס ביקור כזה של איזה יופי שאת מניקה במרחב הציבורי, בזה את גורמת לנשים אחרות להרגיש יותר נוח, וכאילו משהו מאוד מאוד חמוד. והיינו מחלקות את הכרטיסי הביקור האלה, ומי תמיד מי שקיבלה אותו, קיבלה אותו עם חיוך.
אני אף פעם לא היה לי נעים לתת את זה, זה הרגיש לי...
אני לא חילקתי את זה הרבה פעמים, היה לי באמת הרבה כאלה בבית, אבל אני יודעת ממדריכות אחרות שכן חלקו שזה היה להם נחמד, אבל בהחלט זה לא היה לי משהו נעים לעשות. אבל יש משהו, יש סרטוני טיק טוק כאלה של אנשים שעוברים ברחוב ואומרים מחמאות לאנשים אחרים. רואים אותו כזה פותח, סליחה, סליחה, אדוני, איזה יופי התלבשת היום, או כל מיני כאלה. ואנשים, מה זה עם חיוך, ומה זה מרוצים, אז יכול להיות שזה תלוי איך עושים את זה.
אז יש לי סיפור מאוד דומה, שאני רוצה לתת פה את הנקודת מבט של האמא. אמא הלכה מולי ברחוב, היא מנסה, ורציתי להגיד לה מילה טובה, ואמרתי לה, אני רוצה להגיד לך משהו שאת אמא מנסה, אמרה לי, היא הדפה אותי, ואמרה לי, לא, 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 לא.
היא נושמת.
לא, היא ממש לא רצתה לשמוע מה שרציתי להגיד לה, רציתי להגיד לה, סחתן עלייך.
כן.
והיא כנראה, היא כבר בהדיפה אינסופית של הערות, וזה, אני רציתי לבוא בטוב, וזה ממש לא יתאים לה. היא כבר סוחבת עם עצמה, כאילו כל מיני הערות שמגיעות אליה מהסביבה.
לפעמים אפשר כזה לעשות לייק לאמא, כזה מרחוק, כאילו היא רואה את הלייק, וכזה לחייך אליה, אבל זה באמת מרגיש קצת סוטה עכשיו שאני מדברת על זה.
אבל זה כמו מיץ תפוזים שנותנים לנשים מניקות, זה מין כאילו, אני לא אומרת לך כלום, אני מפרגנת לך את המיץ תפוזים בבית קפה.
זהו, אבל זה בסטינג של בית קפה, זה אחרת.
אבל יש שם איזושהי מילת פרגון כזאת, כי מישהו כן חשב על הפרגון הזה בהתחלה, כלומר מאחורה, מי שהתחיל עם זה, אמר, אני רוצה לפרגן, אני רוצה להגיד מילה טובה, בלי להגיד מילה טובה.
זה אבססיביות אנחנו, להגיד אפילו את המילה הטובה הזאת למי שבמקום להגיד, כל אחד שיחיה את החיים שלו בעצמו, מה אני כל כך צריכה לדחוף את עצמי לשם? אבל עדיין יש לנו איזה אבססיה כזה, גם לראות מישהי שהיא נורא חמודה, ואז כאילו לפרגן לה גם. למה אנחנו כאלה?
כי, לא, כי אנחנו, מהמקום הזה של לפרגן, כי אנחנו יודעות, או שומעות, סיפורים של אמהות, שהן היו שמחות לקבל פרגון, שזה היה להם נחמד אם הם היו מקבלות פרגון, אבל שוב, כשאת חושבת את זה, את לא חושבת איך אני הייתי רוצה לקבל את הפרגון, נגיד האמא הזאת שלך עם המנסה, מה שתיארת, כאילו יכול שאם היא הייתה מבינה שאת באה בטוב ומפרגנת לה, זה היה מאוד מעצים אותה, וזה היה כיף לה וזה, אבל היא כאילו כבר, היא לא הייתה פנויה לשמוע את זה, בכלל.
נכון, כן.
אז אנחנו רגע לפני פסח, ועוד כמה חודשים יהיה חגים אחרים, והזדמנויות להיפגש ככה קהלים גדולים יותר עם משפחה, עם חברים, ומאוד יכול להיות שיהיו כל מיני הערות שיזרקו כלפיכן. האימהות המניקות, לא משנה באיזה גיל, את עדיין מניקה, את עוד מניקה, את כבר לא מניקה?
לא הנקת אף פעם, את יודעת כמה זה בריא?
כן, בדיוק. אז קחו את זה ככה, with a grain of salt, מה שנקרא, כאילו, בואו לזה, נסו לבוא לזה ככה בראש פתוח, או במקום של באמת להסיב את הגבול שמתאים לכם, או להימנע מזה ולכת לחדר ולהניק ולשכב בסבבה ולנוח מכל הדבר הזה, או להיכנס לשיחות שיכולות להיות דווקא מעניינות עם האנשים מסביבכם. מה שיגרום לכם להרגיש בנוח, דעות של אחרים שישארו אצלהם.
אז אפרת, מה את לוקחת מהפרק הזה, או שאת רוצה שאימהות יקחו מהפרק הזה איתן לפסח?
אני הייתי מאחלת לכל אימא לקחת את הכל בפרופורציה ולקבל כל דעה שאחרים אומרים להסתכל על זה כעל רק דעה, לא כעל ביקורת או שיפוטיות או משהו, פשוט עוד דעה של אנשים, כי לאנשים יש דעות כל הזמן על כל דבר, באמת על כל דבר, ובטח על הורות שהם היו, שעשו, של חברים שלהם, שלא יודעת מה, סיפורים. אז זה שיש לאנשים דעות זה דבר אחד, וזה שאת חי את החיים שלך זה דבר אחר, וזה לא חייב להתנגש, ולא לנסות לא לקחת את זה ללב ולא להעלב מזה יותר מדי. פרד, מה את אומרת?
אני חושבת, מנקודת מבטי היום, שזה יכול להיות מאוד מעניין לפעמים להיכנס לשיחות, אבל אני מנסה להיזכר, ככה, להיזכר בוורד של פעם, שאולי הייתה יותר רגישה, או יותר לוחמנית, או יותר בכל מה שקשור בהנקה, ולא תמיד יכולתי לעשות את השיחות האלה. אבל אם את נמצאת במוד הזה, אז כאילו שווה לפתוח את זה, לשמוע על חוויות הנקה אחרות, או למה מתכוונים כשהם אומרים לך, עד איזה גיל תניקי, מה הם שואלים בעצם? יכול להיות שהם שואלים, רוצים להגיד לך שלהניק עד גיל שנתיים, זה מה שמומלץ, ואת הודפת את המידע הזה, ושיכול דווקא להתכתב עם מה שאת חושבת. סגית, איפה את עומדת?
אני רוצה לפנות לקהל רחב, לא לאימהות, ולהגיד, שימו לב מה שאתן, מה שאתן, מה שאתם אומרים, מה שאתן אומרות, למי שהיא אחרת תפרגנו, ואו תשתקו, פשוט סתמו.
בברכת פשוט סתמו, אנחנו נסיים את הפרק הזה. סיימנו עוד פרק של קורות בחלב, פודקאסט על חלב ומנקה ומה שביניהם.